יש פה איזושהי אכזבה. רגע, עכשיו אנחנו ירדנו ממעמד הר סיני. היינו למעלה בשמיים. ראינו מלאכי אלוקים. שמענו את הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שיש לדבר איתנו? על שור, בור, מה ועבר? אדם המזיק, שור המזיק, מה? דבר איתנו על שבת, על קורבנות, על עבודת השם. והנה דווקא התורה אומרת לנו את הדברים האלה. יש רש"י שפותח את הפרשה ואלה המשפטים, יש שלושה דיבורים של רש"י שהם כולם מבטאים את אותו רעיון בפנימיות. א' ואלה המשפטים, מה הראשונים מסיני, הפה מסיני. אל תחשוב שכשמדברים איתך איך להתנהג עם השכן שלך, איך להתנהג עם החבר שלך, איך להיות בן אדם, זה לא נוגע לסיני. אל תחשוב שסיני זה רק בן אדם למקום. איך אני מתפלל, איך אני לומד תורה, מה הגודל של התפילין שלי, איזה, כמה כסף הוצאתי על האתרוג שלי. לא. גם אלה מסיני, הבן אדם לחברו, גם זה מסיני לא פחות. דבר ראשון. דבר שני, נשמחה סנהדרין אצל מזבח לומר שהסנהדרין, שעניינם לשפוט בדיני ממונות, יושבים אצל המזבח בלשכת הגזית. היו סנהדרין. אנחנו היינו אומרים, מה פתאום צריך להפריד רשויות? באמריקה יש, הפרדת דת מהמדינה. כן? הדת זה בפני עצמו. מה, קורבנות? בית המקדש, קורבנות? שם זה צריכים סנהדרין לשבת ולדון? התשובה היא כן. זה המקום, כי אצלנו אין חלוקה, ולא סתם שאין חלוקה, אנחנו נסביר את הדבר. והדיבור השלישי ברש"י, שרש"י אומר לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, אל תביא דינים, גם אם נראה לך שהם ידונו פה כדיני תורה לפני בתי דינים של עובדי אקום. למה? יש פסוק שאנחנו אומרים, שצריכים להבין אותו, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. חוק זה הדברים שבן אדם למקום, אפילו שאין לנו, אנחנו לא מבינים אותם. כן, כמו חזיר, שעטנז, תפילין, דברים שלא היינו עושים אם לא הקדוש ברוך הוא היה מצווה, זה חוק. משפטים זה הדברים שבן אדם לחברו, זה המצוות השכליות. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל גוי, לגויים אין את זה, אבל היינו מצפים להגיד לא עשה חן לכל גוי וחוקים בעל ידו. לא, כתוב לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידו. דווקא המשפטים, משפטים יש לגויים. יש כאן הבנה שיש כאן מערכת אחרת, אבל הדבר לא בא להוריד אלא לרומם. כולנו מכירים את הסיפור של אותו גר שבא להתגייר ורצה שילמדו את התורה על רגל אחת, שמאי דחף אותו, גמרא בשבת בדף למד א', והילל אמר לו, אני יכול ללמד לך את התורה על רגל אחת. דסנה לך, לחברך לא תעביד. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר שלך. זאת כל התורה כולה, ואידך זיל גמור, ואידך פירוש שהיא זיל גמור. אז יש כבר שדיברו, למה הוא אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, בדרך של דסן הלך לחברך לא תעביד, כבר דיברו על זה. אבל יש כאן שאלה גדולה מאוד. מה זה זה כל התורה כולה? זה מקסימום כל המצוות שבין אדם לחברו. איפה כל אדם למקום? מה זה? זה כל התורה כולה. התשובה היא שאנחנו צריכים שוב לחזור לדין של, לפסוק של מגיד דבריו ליעקב, חוקם ומשפטיו. יש רן מדהים בדרשות דרשה י' א', רק הרן מעיז להגיד דבר כזה. הרן אומר שעל פניו כשנסתכל שחוקים, סליחה, המשפטים שבין אדם לחברו של הגויים נראה יותר נורמלי ויותר מסתבר ויותר הנהגה, זה עושה יותר סדר בעולם מאשר המשפט של התורה. המשפט של התורה יכול להביא סדר לא סדר. יכול לעצור בלגן, וזה חגיגה לפושעים, חגיגה לפושעים. ניתן לכם דוגמה. בשביל שגנב יהיה חייב, צריכים שיבואו שני עדים, שיראו אותו גונב, תראו לי גנב שגונב לפני שני עדים, צריך שיראו שני עדים שגונבים אותו. שני העדים האלה צריכים להיות עדים כשרים, צריכים לעבור דרישה וחקירה, נשים למשל פסולות, צריכים לעבור דרישה וחקירה, ואם עשינו את כל זה, מה מקבל הגנב? צריך לשלם כפל. עכשיו, אם הגנב יודה לרגע לפני כן, יודה, מודה בכנס פטור, אז הוא אפילו כפל לא יצטרך לשלם, רק משלם את הגניבה שתפסו אותו. חגיגה, העסק הכי משתלם, כל האנשים יכולים לסגור את כל הביזנס שלהם ולהיות גנבים. כן, אולי כבר עושים את זה, אבל בסדר. אבל יכולים להיות גנבים, מרוויחים. גזלנים, גזלן, שזה שודד, גנב זה מי שבא בלילה. גזלן כשתופסים אותו, ושוב עם שני עדים, עם שני עדים, רק משלם קרן. תגידו, היום כל אחד מבין, עכשיו שימו לב, קודם כל התורה מחמירה בגנב יותר מבגזלן. גנב משלם כפל, אין בית סוהר, אין מלכות, אין שום דבר. וגזלן שזה שודד, היום פה במדינה אם תופסים שודד, כל אחד מבין ששודד בא עם אקדח, הוא מסוכן לציבור, מכניסים אותו לעשר שנים מאסר. גנב, שנה. התורה מחמירה, ואז תופס. רוצח. רוצח חייב מיתה, רק אם תפסו אותו בשני עדים כשרים שעברו דרישה וחקירה, אם לא מצאו את שני העדים האלה, או הם היו קרובים, הגנב בעצם לפי דין תורה יוצא בשלום, ולא עושים לו שום דבר. אין בהלכה, בצוהר, ולא... איך יכולים להניג מדינה ככה? אנסים, מי שאונס, כל אחד מבין שאחת הצורות הכי גדולות בציבור זה אנסים. מי שאונס, גם כן, שוב, שני עדים שראו אותו, ועדים כשרים שעברו דרישה וחקירה, משלם 50. יודה בכנס, יהיה פטור. חברה לא יכולה לחיות ככה. אפילו כל מי שלומד בבא קמא יודע שבכל בבא קמא, שור, בור, מוות ועבר, יש תמיד איזה גזירת הכתוב שפותרת. שור ולא אדם, חמור ולא כלים, אש פטור בתמון, כן, חצי נזק של שור טעם. כל... אנשים יכולים להזיק בלי חשבון, חברה יש לה, לא יכולה להתקיים. אומר הר"ן, נראה לנו שהלכות הגויים, תארו לכם שנותנים לנו היום רשות להקים מדינת התורה, ואנחנו נקים לפי משפט התורה, אפשר לעשות דבר כזה? אומר הר"ן, תשובה נפלאה, הוא אומר, הדין של ואלה המשפטים, ועכשיו נבינו את משפטים בעל ידעום, לא נועד לעשות סדר. בשביל, לא שהתורה לא רוצה שיהיה סדר, בשביל סדר יש מצוות מלך, ומלך, כל מי שלמד הלכות מלכים, מלך יכול להעניש בלי עדים ובלי התראה, ויכול לתת איזה עונשים, הוא יכול להרוג גנב, הוא יכול להרוג גזלן, הוא יכול להרוג רוצח ביד אחד, הוא עושה את הסדר. ויותר מזה, כשאין מלך, הסמכות הזאת עוברת לבית דין או לטובי והנהגות העיר. הרב קוק אומר במשפט כהן שנראים הדברים, והרב קוק רומז גם לדרשות הר"ן וגם יש רדווז כזה בהלכות מלכים, נראים הדברים שכשאין מלך הסמכות בישראל חוזרת לעם. אז יוצא שבכל הדורות בישראל, נגיד, יש גנב, לא מצאו שני עדים, הגנב שמח שמחה גדולה, הוא בא ואומר, צוחק צחוק גדול, אומר, הרווחתי, רוצח, רצח, לא היו שני עדים, תפסו אותו כבר, יודעים שהוא הרוצח, יש עד אחד, בא אישה להעיד שהוא הרוצח, אומרים לה, פסולה, צוחק הגנב, הגנב או הרוצח צחוק גדול, ויוצא מבית דין, אומרים לו, בית דין, תעצור רגע, עכשיו אנחנו לובשים כובע חדש, של, כובע של סמכות של מלך, של נציגי הציבור, ואז הם הורגים אותו, אז בשביל מה יש משפטי התורה? אומר הר"ן, משפטי התורה הם נועדו לעניין הרוחני שבבין אדם לחברו. התורה לא אומרת לנו אל תזיק, כי החבר שלך יסבול. אל תזיק, כי חברה לא יכולה. אל תהרוג או אל תגנוב, כי איש את רעהו חיים בלעו והחברה לא יכולה. זה דיבורים של גויים, וזה משפט המלך. לא שמזלזלים. זה מצווה אחת שנתנה לנו התורה במשפט המלך. אבל התורה אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה אדם, בראתי אותך בצלם אלוקים. תשמור על הצלם האלוקים שבך. החבר שלך הוא גם צלם אלוקים. איך אתה הולך וגונב? הרי בשביל שאדם יגנוב, הוא צריך להגיע לשפל מדרגה. לא להאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, לא להאמין שאין אדם נוגע בחברו, לא להאמין, ולכן התורה מחמירה בגנב יותר מבגזלן, כמו שהגמרא אומרת בבבא קמא. הגזלן שם פס, לא אכפת לו לא מבני אדם ולא מהקדוש ברוך הוא. הגנב מפחד מבני אדם ולא מפחד באלוקים, אז אומרים לו, אדוני, תראה לאיפה הגעת, לאיפה הידרדרת. לכן מודה בקנס פטור. התורה מדברת לצד הנשמתי האלוקי שבאדם. האדם צריך להיזהר בממונו של חברו, לא רק בגלל שחברה לא יכולה להתנהג ככה. לא מדברים איתו בשפה הזאת, אלא אומרים, אדוני, אתה בצלם אלוקים, תיזהר, תהיה בן אדם. והחבר שלך הוא בצלם אלוקים. אל תפגע בו. איפה אתה נפגעת בנקודת האמונה שבך? ואתה צריך לשמור על רכושך, כי אתה בן אדם. ודורשים מבן אדם, בן אדם יהודי שהיה בהר סיני. זה הסוד של התשובה של הלל. כן, אתה גר, אתה מתחיל. תתחיל בבן אדם לחברו, ותבין להסתכל מי אני ומה אני, ומה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, ומה החבר שלי? אולי עוד יותר מזה. מה גורם לבן אדם לא להתחשב בחבר שלו? זה שהוא רואה רק את עצמו, הגאווה. כשאדם רואה רק את עצמו, הוא לא מתחשב בחבר שלו, אבל הוא גם לא יראה את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה רק את עצמו. לכן, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום, כי אצלנו המשפטים זה בדרגה האלוקית. לא שאנחנו מזלזלים בסדר, לא שאנחנו מדברים, מסתכלים על איך הנהגת ציבור, אבל יש לנו את המלך, את בית הדין, בתור הסמכות של מלכות, אבל אומרים, ואלה המשפטים, לכן סנהדרין יושבים בלשכת הגזית, אין לסנהדרין הבדל בין יהודי שבא לשאול אותם, יהודי שבא לשאול אותם, מה לעשות, עם בשר בחלב, כן, או עם איזשהו בעיה בהלכות שבת, לבין בן אדם שבא ושואל אותם, או שניים שבאים לדין ואומרים, מה הדין במקרה הזה? בסכסוך. כי בית הדין לא רואים פה סכסוך בין שני אנשים, שאנחנו רוצים לעשות סדר בעולם, אלא אנחנו רוצים להגיע למה שקורה הרן, לצדק האלוקי, לצדק המוחלט. ככה הדברים. וכשרואים ככה את הדברים, הנקודה היא הרבה יותר מרוממת. ולכן אדרבה, כשמתחילים כמו אצל הגר שאמר לו הלל, תתחיל עם זה ואידך זיל גמור, כי כאן מתגלה הנקודה האלוקית והדבר המיוחד בעם ישראל, ככה עם ישראל בעצמו עובר את אותו תהליך בהר סיני. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש אמרה חסידית מפורסמת, שזה לא מופיע אצלנו, מופיע בספר דברים. משה מתאר על מעמד הר סיני, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר להם, ואתה לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. שובו לכם לאוהליכם. חז"ל לומדים מזה הלכה בהלכות, אין בית דין רשאי לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו. אבל אמר אותו גדול, לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. עד עכשיו הייתם בשמיים, תפסתם מלאכים, הייתם בהר סיני. עכשיו נראה מה קורה אצלכם בבית, באוהל, איך אתם עם השכנים, איך אתם עם הילדים, איך הביזנס שלכם מתנהל, איך הביזנס שלכם מתנהל, איך אתם מתנהגים עם האישה. כי יש אנשים שיכולים להיות עניינים גדולים, יכולים להתפלל תפילות גדולות ונפלאות, אבל לא שמים לב, כן? לא שמים לב, מה הם עושים? אני בעצמי עברתי מקרה, אגב, תגידו כמה אדם יכול להיות עקום. אין, היום הכי לחוץ במקווה, כן, במקווה, של שעלבים לפחות, זה ערב ראש השנה, אולי ערב יום כיפור, ערב ראש השנה. או ערב ראש השנה או ערב יום כיפור. קיצור, אני יורד למקווה, ואני רואה שהמקווה סגור, אז חשבתי שזה היה באמצע, זה לפי השעות שצריך להיות. חשבתי שקרה פה משהו, מחליפים את המים. ומתאספים עוד אנשים, סגור. אבל אז אנחנו שומעים שיש איזשהו רע של תנועה, שיש שם מישהו. אנחנו דופקים, אולי זה הבלן או משהו, דופקים ודופקים, אף אחד לא פותח. סוף סוף, אחרי בערך רבע שעה, יוצא בחור כזה שהוא שמע, או מתעטף כזה, עלה ומתעטף, ופותח. אנחנו שואלים אותו, רגע, מה קורה, למה היה סגור? מתברר שהבחור הזה, הצדיק הזה, ראה באחד הספרים שכתוב שיש סגולה מיוחדת עם טובלים שין יוד טבילות. שין יוד זה כמניין קרי, כנראה יש סגולה כזאת, הוא מצא באחד הספרים הקדושים שיש סגולה כזאת. והוא החליט לעשות, מה יותר ראוי לעשות דבר כזה מאשר ערב ראש שנה או ערב יום כיפור. בקיצור, הבחור סגר את המקווה, ואף אחד לא יכול להיכנס, כי הוא הגיע לסגולה הנפלאה הזאת של שין יוד. רבותיי, תחשוב מה אתה, בסדר, אתם מכירים את הסיפורים האלה בלוויות, לא עלינו, של צדיקים גדולים. כולם דוחפים, כבוד המת, דוחפים אותך, או רוצים ללכת לראות צדיק. כבוד המת, אתה רוצה לראות צדיק, מה אתה דוחף בני אדם? תהיה בן אדם לפני הכל. אתה חושב שתקבל משהו, כן, איזשהו רגש ביראת שמיים מזה שדחפת את החבר שלך? השבוע זה היום הזיכרון, יורצייט של רב ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר, לפני 150 שנה. החידוש הגדול של רב ישראל בא, זה להכניס שאי אפשר להיות יהודי אמיתי ויהודי טוב. כן? אם אתה לא נזהר בדברים האלה. סיפורי, רב ישראל סלנטר היה, אתם יודעים, פעם בבתי כנסת, המים לנטילת ידיים, לזה, היו שואבים מהבאר ושמים איזשהו כלי בכניסה לבית הכנסת. מי שהיו שואבים זה שמשים, מסכנים ועלובים. פעם רב ישראל ראה שרב, שהוא היה יחד איתו, נוטל ידיים בהידור. מה יכול להיות הידור יותר גדול לטול ידיים? ורב ישראל ככה שם טיפה ועשה ככה. אמר לו הרב, מה זה? אומר לו, אני שואל אותך, אתה יודע את המים האלה, אתה עושה בהידור, בשביל זה צריך היהודי הזה, שואב המים המסכן, ללכת, אתה חושב שמזה תהיה לך טהרה? חפץ חיים ראה, או שוב מקווה, חפץ חיים ראה פעם במקווה, יהודי שיוצא מהמקווה, או עולה מהמקווה ורואה את החבר שלו, רואה את זה שעלה שם, מתנגב במגבת של החבר שלו, מהר, כדי החבר שלו, הוא שכח להביא מגבת. אמר לו החפץ חיים, אתה חושב, יצאת עכשיו יותר מלוכלך ממה שנכנסת. כן? רב ישראל צעק פעם על אחד מהתלמידים שלו, שראה פעם בבתי כנסת של פעם, הרי לא היה מזוג אוויר. אז בקיץ, ביום כיפור, שזה יום חם, ואנשים צמים, הוא ראה תלמיד שלו מתפלל בדלת בהתלהבות עצומה. ניגש אליו באמצע התפילה, וזה היה אחד מגדולי ראשי הישיבות בהמשך, צעק עליו, גזלן, גזלן, מה אתה עושה פה? אתה גוזל את האוויר. הוא הבין שהרבי צועק עליו, רב ישראל הורה לו עכשיו, באמצע תפילה, לקום וללכת. ההבנה שאי אפשר להיות עובד השם, כן? כידוע, רב ישראל אמר, יהודי יכול לקום לסליחות ולעבור, נדמה לי שהוא אמר 17 לאווים, הוא אמר. אתם יודעים שפעם האלה שהיו עובדות בבית, היו משרתות, אלמנות מסכנות, אז הוא אומר, אתה הולך לסליחות 3 בלילה, לקום לסליחות, אז הוא מאיר את האי וצועק עליה שתכין לו כבר את התה, שהוא רוצה שיהיה לו תה כדי שיצליח ככה בהתלהבות לומר את הסליחות. אומר לו רב ישראל, הוא מונה שם עוד 17, הוא מפריע ומזיק לשכנים ודורך פה על הגינה, רב ישראל נתן רשימה שלמה. וככה ניגשים לסליחות. זה רב ישראל שמפורסם עליו, שלא הגיע לכל נדרי בגלל שהוא שמע כל בכי של תינוק, וכי הכל ההורים שלו עזבו והוא הלך לעזור לתינוק. לשים לב למה שאנחנו עושים. אגב, רב ישראל סלנטר חלק על החפץ חיים, הוא זה שאמר לחפץ חיים לכתוב את הספר שלו, הוא זה שדרבן את החפץ חיים לכתוב את הספר, והוא אמר שהוא מסכים עם כל הספר חוץ מדבר אחד, שכתוב שם בספר, חפץ חיים, שאם אדם דיבר לשון הרע על החבר, שילך אליו ויבקש ממנו סליחה, ויספר לו שהוא דיבר עליו לשון הרע. אמר רב ישראל סלנטר, אני לא מוכן לקבל את הדין הזה. בגלל שאיך יעלה על הדעת שאתה רוצה לחפר על עצמך, לקבל עולם הבא, לבקש סליחה, אבל על ידי זה אתה גורם צער לחבר שלך, כי הוא עד עכשיו לא ידע שסיפרת עליו לשון הרע. עכשיו הוא שומע שאתה מספר עליו, שסיפרת עליו לשון הרע, הוא מצטער. איך אתה רוצה לעשות את זה? מן ההבנה, חפץ חיים נשאר עם הפסק שלו, כי הוא הוכיח שיש רבינו יונה כזה. אבל מן ההבנה שלא ייתכן להיות צדיק, אולי אפשר להיות צדיק, אבל צדיק, אי אפשר להיות צדיק כשאתה עושה הפרדה בין אדם למקום לבין אדם לחברו, כשאתה מנסה לתפוס מלאכים על חשבון אנשים שסובלים, וצריך לפקוח בזה עין. כמה הנביאים צעקו, כמה הנביאים צעקו על אלה שהולכים וחושבים שעל ידי עבודת הקורבנות שלהם והבאה לבית המקדש התכפר להם כל מעשה הפשע והנבלות. ותן גזול, אתה חושב שאתה מביא קורבן גזול, כן, זה יצא מזה משהו. ההפטרה שאנחנו קוראים ביום כיפור, האנשים צמים, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא צריך את הצום שלכם כשיושבים אנשים מסכנים שאתם מעבידים אותם? על עוזי צום אבחרהו, על הקוף כהגמון ראשו, שתתכופפו ותעשו סלח לנו, פתח חרצובות רשע, תר אגודות מותה, שלח רצוצים חופשי, תתנהג יפה. אנחנו צריכים להפנים את המסר הזה אלינו, ולהבין שזה סיני. להבין שזה סיני. יש היום תופעה, היא כבר הגיעה לתקשורת. כן, כל מיני, קוראים לזה טייקונים, כל מיני מיליארדרים או מיליונרים, כן, שהולכים לכל מיני מקובלים למיניהם, החצרות של צדיקים וקדושים, הם מקבלים בהם ברכות, מין קשר מוזר של רבנים עם מיליונרים, מין תעשייה שלמה. אז כל מיני דברים מוזרים. קודם כל, חלק מהדברים עלה שחלק מה... מיליונרים האלה שהלכו למקובלים לקבל ברכות, הם פשטו את הרגל, אז סימן כן, לא יודע עד כמה קשר הזה הוא. אבל אני מדבר על הנקודה הפנימית. אם רבנים רואים שיש אנשים בעלי הון באים אליהם, אז במקום לחלק ברכות ולחכות שיתנו תרומה, לבוא ולהגיד, תנהלו את העסקים שלכם, תנסו לעזור, כן, נסעת ונתת באמונה, תנסו לעזור לחלשים, לדבר כמו הנביאים, במקום לחלק ברכות, תנסו לעשות את מה שעשו הנביאים, לתת לאנשים את היושר הפנימי, ולהבין שעבודת השם האמיתית, היא לא מקבלת עוד ברכה או עוד ברכה, אלא עבודת השם האמיתית מתחילה מזה שאתה אדם של ואלה המשפטים. וזה היה צריך לנצל את ההשפעה. אנחנו צריכים לזכור את זה גם אצלנו בבית המדרש, גם בבית המדרש, בהתלהבות ובעבודת השם, לא לשכוח כל הזמן את ואלה המשפטים. שהבן אדם למקום לא יפריע לבן אדם לחברו. בחור יושב ולומד בהתמדה עד 1-2 בלילה, זה מצוין, אשריכם. אבל אם אתה למדת עד 2 בלילה ואתה הולך לחדר, תיכנס לחדר בשקט, בלי להעיר את החברים שלך. תיזהר, תיזהר. חדר אוכל, להתנהג כמו בן אדם. יש פה אישה שמנקה, להיזהר בכבודה, לראות שלא לצער אותה. יש אנשים שעובדים פה בכל הסביבה. לראות, כן, איך אנחנו עושים עם החברים שלנו. זה עבודת השם. לסן הלך לחברך לא תעביד, זה לא חצי מהתורה, זה כל התורה. וכשבני ישראל יורדים מסיני, מתחילים איתם עם אלה המשפטים. כי כך עובדים בעבודת השם. וכפי שהסביר לנו הר"ן, היחס שלנו לחברינו לא נובע מחמת הדבר שאנחנו אומרים, ככה צריך להיות, כי אחרת יהיה בלגן ולא יהיה סדר. אלא זה הנקודה האלוקית שיש בנו, שיש בחברינו. נתחיל לפני הכל להיות בני אדם, ואחרי זה להיות בני תורה, ואחר כך להיות תלמידי חכמים, ואחר כך הדרך פתוחה הלאה, אז נוכל כבר לתפוס מלאכים. אבל לא לחשוב שהדרך היא הפוכה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.